סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.
ברוכים הבאים לסקואדרה, פרק מספר 55. חג עצמאות שמח, אסף אקרמן.
חג עצמאות נהדר, טרבלסי. אתה כבר אמרת לך, אתה בימים של חגיגות, אני מבין, נכון?
לא, כרגיל, אנשים אוהבים לחגוג מוקדם, ואני לא חוגג מוקדם עד שזה לא סופי. כשזה יהיה סופי, מה לדבר?
מה, 11 נקודות פער עם 11 ניצחונות רצופים לאינטר שלך? מה זה לא לחגוג? תחגוג, מגיע לך.
לא, היו מקרים מעולם.
מתי היה לך דבר כזה?
נכון, לא היה הרבה זמן, אבל היו מקרים מעולם שאתה לא יכול לקחת את זה ב... להיות שענן יותר מדי. יש עוד 8 משחקים, לא פשוטים בכלל, צריך לבדוק, אתה יודע... כל הזמן עושים את החישובים האלה של נגד מי המשחק הבא, מה צריך לקרות כדי שאינטר תהיה אלופה מוקדמת וכל הדברים האלה. אני אומר דבר כזה, ברגע, מתוך 8 המשחקים האחרונים, ננצח 4, אז אני אהיה קצת רגוע. עד אז,
תהיה בסדר, נראה לי שיהיה בסדר. בוא, תהיה לך, תהיה רגוע, אינטר תיקח את האליפות, לא נראה לי ששום דבר יברח לכם העונה הזאת מהדבר הזה. עם 11 נקודות פער, עם כזאת יכולת, ויש לכם יריבות, מה שנקרא, על הצמרת, שהן לא מעט מפשלות, והן עומדות לפגוש גם אחת את השנייה עוד הרבה, אז בגלל זה את יכולת להקצת יותר שמח.
על הנייר אתה צודק, אבל אני למדתי כבר על הבשר שלי לא לחגוג יותר מדי מוקדם.
אי כבר בשר, יום העצמאות, אנחנו ממש מקליטים, ממש בתחילת יום העצמאות, אתה הולך להפגיז בבשר, מה הולך אצלכם שם?
וואי, חבל לך לזמן, אמנם אני לא ארגנטינאי, אבל אתה יודע, כמנהג המסורת, צריך לחגוג את זה כמו שצריך.
אוקיי, יפה.
ולטבעונים שידעו שיש גם בשר מהדשים וכל מיני דברים כאלה, יש חלופות.
לא, אתה יודע, הכל בסדר, אני אשתי צמחונית, הכל טוב, אני מכבד. אני תמיד אומר שיש כאלה שיגידו שבשר זה רצח, ויש כאלה שיגידו שבשר זה טעים רצח, זה הכל.
בדיוק. טוב, אתה יודע, מלבד העניין של אינטר, אתה יודע, אפשר גם להגיד שאתם, שמילן די מסמנת את יעדה בלסיים בטופ 4.
זה לגמרי היעד של מילן לסיים בתוך הטופ 4, כן, ניצחון גם במחזור האחרון סוף סוף. להרגיש קצת יותר טוב עם הקבוצה, אחרי באמת כמה תקופה טיפה פחות טובה, עם תיקו מול סמפדוריה, ובינן ניצחון על פיורנטינה, 3 משחקים ברציפות שמילן כבר לא מפסידה, זה כן. וגם היה יכולת לא רעה בכלל במשחק הזה, במחצית. מחצית ראשונה, באמת יכולת מופלאה של מילן, טובה, גול של רביץ', כסי, בישול של איבראימוביץ' ושל תאו, אבל מחצית שנייה מאז ההרחקה של איבראימוביץ', אם תרצה נרחיב עליה קצת יותר, אז משם הפרמה השתלטה לגמרי על העניינים, וכמעט, היא כבשה שער אחד, וכמעט הצליחה לעשות אפילו את ה-2-2, ורק בתוספת הזמן רפאל לאו, עם הפריצה הנדרת של דלות, הצליח להביא 3 נקודות, שכן, זה קצת מרגיע את המערכת, כשאתה רואה את הטבלה האיטלקית, אמרנו, אז אינטר למעלה עם 11 נקודות פער ממילן, אבל מילן עם 63 נקודות, יובנטוס מקום שלישי 62 נקודות, אטלנטה רביעית עם 61 נקודות, ונפולי עם 59 נקודות במקום החמישי, ולאציו שיש לה משחק חסר 55. אז
כל
באמת צמוד.
יכול לגמור את העונה לאחרת.
כן, לגמרי, באמת, ויש פה במחזור הבא גם משחקים, מה שנקרא, בפרופיל מאוד גבוה, זאת אומרת, לאציו אמנם פוגשת את בנבנטו, אבל אחר כך צריכה לפגוש את נפולי, שזה ממש יכול להיות ראש בראש על המקום בצ'מפיונס, ולאטלנטה במחזור הבא יש את יובנטוס כבר שהיא פוגשת, זאת אומרת, אחת מהן תאבד נקודות, אז מילן, אם תנצח את המשחק שלה נגד גנוע, תוכל להיות טיפה לברוח במקום הזה שמוביל לליגת האלופות, כי אחת בטוח הרי תאבד נקודות, או אטלנטה או יובנטוס שנמצאת מקום שלישי והרביעי.
אתה חושש עדיין מזה שמילן לא צריך בטופ 4?
כן, כן, אני חושש, כי אני רואה את המשחקים שיש למילן עד סוף העונה, ואת הפישולים שהיא עשתה עד עכשיו, זאת אומרת, אמנם זה יחסית, בוא נראה, יש גנוע נגד וססוולו, 2 משחקים הבאים, נזכיר שבשבוע הבא יש גם מחזור אמצע שבוע, אבל אתה יודע, זה אחר כך, לאציו יש לך, בנבנטו, בסדר, ואז יש את יובנטוס שאתה צריך לפגוש, טורינו שעוד נלחמת על החיים שלה בתחתית, קליארי שנלחמת על החיים שלה בתחתית ברמות מטורפות אפילו, ואתה מסיים את העונה הזאת נגד אטלנטה בחוץ, שזה יכול להיות הקרב. זה יכול להיות הקרב על הצ'מפיונס ליג בין אטלנטה למילן מחזור האחרון.
לא, אבל...
אז כן.
העניין פה זה, שאתה יודע, אפשר יהיה להבטיח את זה, כי כמו שדיברת מקודם על אינטר, בזה שהיריבות שלהם גם מפשלות, אם מילן תהיה רק תלויה בעצמה, אני לא מדבר איתך לחכות למחזור האחרון, ב-4-5 משחקים האחרונים, הרי גם אטלנטה יש לה משחק סופר קשה, וגם לנאפול יש משחקים קשים, לא רק במחזור הקרוב, אלא גם בכלל.
אטלנטה פוגשת את יובנטוס, ואז פוגשת את רומא, ויש לה מה שכן לאטלנטה אולי יכול להיות איזשהו, אתה יודע, אם אני מסתכל עם איזשהו אספקט מנטלי, אטלנטה תפגוש במחזור האחרון את מילאן, ב-23 במאי, אבל ב-19 במאי לפני זה עוד, יש לה גמר גביע נגד יובנטוס, שאתה לא יודע לאן זה ילך, וגם אם ניצחון יכול לקחת אותך למקום מסוים, וגם הפסד יכול לקחת אותך למקום מסוים, אז לך תדע לאן זה באמת הדבר הזה יהיה, אבל גספריני מוכיח עם הקבוצה שלו שהיא פשוט אדירה, באמת, ככה אם אנחנו נותנים כותרת, ושעוד לא נכנסנו לעומקם של דברים בקטע הזה.
לא, מה שאני, מוכיחים את עצמם למרות כל מה שהם עוברים, ואפשר להגיד שדע, של, ביחס למתחרות שלה, שזו מילאן, נאפולי, יובנטוס אפשר להגיד, הן די יציבות. זאת אומרת, אטלנטה די יציבה לאורך החודשים האחרונים.
אטלנטה בעצם, אם אתה מוציא את ההפסד שלה לאינטר, בליגה, וההפסד שלה כמובן לריאל מדריד בליגת אלופות, יש לה 6 ניצחונות רצופים. אבל במשחקים האחרונים היא לא מפסיקה לספוג, זאת אומרת, היא ניצחה 3-2 את פיורנטינה, עם צמד מדהים של ולאחוביץ', אודינזה נתנה לה 2 שערים, הריאל מדריד כמובן שלישייה, וגם נגד ספציה, מול ספציה היא ספגה גול. זאת אומרת, יש לה עוד דברים שהיא צריכה לשפר אותם ברמה ההגנתית, אבל ההתקפה שלה היא קטלנית ביותר. אני מאוד חושש, אם מילן תצטרך להגיע מחזור אחרון, מחזור מספר 38, המשחק האחרון בברגמו, באצטדיון שלה, למשחק הכרעה על כניסה לליגת האלופות, אני מאוד חושש.
אתה יודע, הפעם האחרונה שכשהייתם בליגת אלופות, זה היה בדיוק במחזור האחרון לכמה דקות, כשהיריבה הכחולה שחורה אחרת הייתה צריכה לעשות מהפך ובעצם לחזור להיות בטופ 4, מה שהחזיר אותה להיות בליגת אלופות. אז כך בחשבון שההיסטוריה לא כל כך טובה בלהגיע למקום האחרון, ולנסות לקוות שזה מה שיקרה.
נכון, לגמרי. זה לגמרי לא טוב. אבל בוא, אני מאוד מקווה, כמו שאמרת, שמילן תוכל איפשהו להבטיח את זה קצת לפני.
ויש גם מפגש מול יובנטוס, שזה גם יכול לתת עוד איזה, להגדיל קצת הפער, ואולי מרווח נשימה.
אני לא כך בונה על המפגשים האלה, כי מילן, מה זה מפשלת נגד הגדולות לאחרונה? ממש, אבל כאילו, באופן קיצוני אפילו.
הסיבוב השני הוא לא טוב למילן, בכלל.
לגמרי, יכולת גרועה, ממש יכולת גרועה, לא מצליחים להתייצב על מה שראינו לפני זה, וזה למרות שההרכב כן יחסית פתאום התייצב לו ופיולי חזר לאותם 11, אבל מצא את ה-11 שהם יחסית בסדר, למרות כל הפציעות והרחקות והדברים הללו, אבל כן, שמה, הפסד לנאפולי, הפסד למנצ'סטר יונייטד וההדחה.
אבל מצד שני, היה את המהפך נגד פיורנטינה.
זה טוב, זה נכון.
היא רק קצת אופי.
זה נכון, זה הראה אופי, וגם ראית שם את איבראימוביץ' שחזר לכבוש, ואיבראים דיאז, וצ'לנו לו, אבל זה שוב, גם נותן קרדיט כאילו בהפוך לפיורנטינה, שבאמת איבדה את זה, כי היא הייתה יכולה להוציא מהמשחק הזה קצת יותר, אבל כן, יש אופי, צריך פשוט קצת יותר, כאילו בוא נגיד את האמת, במשחק האחרון נגד פארמה, אחרי ההרחקה של איברה, הם לחצו, פארמה מאוד מאוד לחצה, ומילן הצליחה לעמוד בלחץ הזה, וזה היה באמת לחץ לא פשוט. אני מקווה מאוד תצבור, עכשיו שיש 3 משחקים ללא הפסד, 2 מהם ניצחון, אז אני מקווה שמילן תוכל איפשהו לצבור, כי יש לה את גנואה, ססוולו, ואז את לאציו בחוץ. אז אם אתה מנצח את המשחקים האלה, ובא אחר כך ליובנטוס מול יובה, עם איזשהו רצף טוב, ועם איזה בטן טובה גם מבחינת נקודות, אז אפשר להיות אולי קצת יותר רגועים. אבל זה עוד רחוק.
איך אתה מקבל את העניין הזה שבעצם זלטן שוב פעם מקבל כרטיס אדום?
תראה, צריך
להסביר. הוא קצת לא שולט על עצמו.
צריך להסביר, היה איזה דין ודברים בינו לבין השופט, אבל השופט בתחילה פירש את המילים שלו כמילים מעליבות, זאת אומרת, ממש אמר לו בסטרדו באיטלקית, כאילו בסטרד באנגלית, ומפה הוא הוציא לו את הכרטיס האדום, אבל עד השופט הבין שזה ממש לא היה בכיוון בכלל. איבראימוביץ' אמר לו משהו בסגנון, כמו, למה אתה לא סופר אותי? למה אתה לא מוכן לדבר איתי? מקשיב לי בכלל, מהמקום הזה. אז בגלל זה ההרחקה הייתה רק למשחק אחד, זאת אומרת, רק מה שנקרא כרטיס אדום נטו, כי באיטליה כשאתה מקבל כרטיס אדום, אתה עומד לוועדת משמעת, כרטיס אדום ישיר. יש ועדת משמעת אוטומטית. ופה, בגלל הדבר הזה, אז זה רק הרחקה ממשחק אחד, שזה גם חבל, זה כאילו מה שנקרא הרחקה, נתנו אותה במקום העלבת שופט, נתנו את זה מחאה לשופט, כביכול. הורידו את הסעיף, סעיף אשמה לסעיף מאוד מאוד נמוך, אבל עדיין הוא לא יכול לשחק נגד גנוע במשחק הבא. זה כרטיס אדום ראשון בסך הכל
כרטיס אדום ראשון ישיר, היו לו נכון. כרטיסים אדומים אז בגביע, הוא לא כן. שיחק
נכון.
באותה זה. אבל לא, בכלל נדמה שמשהו מהיכולת שלו בתחילת העונה,
אבל זה סימפטום של כל, אבל זה סימפטום של כל הקבוצה, זה לא רק הוא.
אבל אתה יודע, תמיד דיברנו על זלטן בקטע שהוא זה שמרים את הקבוצה וגורם להם להאמין, ודיברנו על כמה שחקנים צעירים רואים בו איזה סוג של מנטור שדוחף אותם קדימה ונותן להם את ההרגשה שהם יכולים לעשות את זה, אבל פתאום גם הוא ביחד עם כולם ירדו למטה, כי אין את הפאשן הזה שהיה לפני.
בוא נאמר את האמת, הוא בסופו של דבר נתן 15 גולים עד עכשיו, אבל במשחקים האחרונים, במשחק נגד פיורנטינה הוא כבש, אבל במשחק האחרון הוא בישל, נתן בישול מדהים לרביץ', שגם סוף סוף רביץ' נתן גולס, או וואו, איזה שער אדיר.
שער ענק.
1-0 של מילן, באמת עם סיבוב גדול, ופתאום רפאל לאו כבש, שזה דבר מאוד מאוד חיובי עבור מילן. אני מאוד מקווה שהם יצליחו מה שנקרא להתאפס על עצמם, אבל אני חושב שמילן תהיה לא טובה בעוד כמה משחקים, היא לא מצליחה לייצב יכולת, היא לא מצליחה להראות את התשליטה המדהימה שהייתה לה במגרש בתחילת העונה. יכול להיות שזה גם קשור לכל הסיפור הזה עם הערכות החוזים. כרגע הסיפור...
יותר מדי רעש, אתה אומר.
כן, וזה רעש שלא תמיד הוא טוב. זאת אומרת, אתה לא רואה ששחקנים מדברים על זה והכל, חוץ מאיברהימוביץ' שאנחנו מבינים שהולך להאריך חוזה בכל זאת, ויהיה במילן עוד עונה בגיל 40. אבל דונרומה שלא האריך חוזה עוד, למרות שהוא אמר לסוכן שלו שהוא רוצה להישאר, הוא לגמרי רוצה להישאר, כי המשכורת שהוא הולך לקבל במילן, המשכורת שהם מציעים היא משכורת מאוד גבוהה, הוא צריך, יכול להסתפק בזה ובצורה מאוד מאוד יפה, אבל עדיין זה לא נסגר כל הסיפור הזה, ותשאלנו לו, פתאום עם דיבורים על יובנטוס, גם לדונרומה וגם לאקן, אז זה לא מוסיף כבוד, גם לא מבחינת השקט אולי של תוך הקבוצה, אני בטוח שזה לא מוסיף שקט גם לשחקנים עצמם, כי גם הם רוצים להיות מה שנקרא בטוחים במקום שלהם קצת יותר, תמיד אתה יודע, כשאתה על הגדר, זה לא תמיד טוב, יש כאלה שחקנים שלא יודעים להתמודד עם הדבר הזה כמו שצריך.
נראה. יש גם דיבורים על שוק העברות לקיץ, למרות שעוד לא הגענו לשם. ולחוביץ' הזכרת אותו מקודם, הוא בכלל שחקן פנטסטי, והרבה קבוצות מאירופה אני יודע שמעוניינות בו, אבל גם מילן, זאת אומרת, גם על זה הם חושבים.
כן, מילן חושבת לא רק עליו, זאת אומרת, בגלל שהיא אמורה, אני מקווה לחזור לליגת האלופות, אז היא תוכל למשוך שחקנים שהם קצת פרופיל יותר גבוה, ולחוביץ' עם פיורנטינה לא יגיע לאלופות, וזו הזדמנות שלו באמת לעשות את הקפיצת מדרגה, ובתקופה האחרונה מפגיז שערים, 19 משחקים אחרונים, יש לו 14 גולים, הוא באמת נותן שערים גם מצוינים ויפים, הרבה מאוד קרדיט הוא מקבל, אני מקווה שמילן, אתה יודע, שאם תביא אותו, הקבוצה הבאה שתביא אותו, זה לא יהיה פלופ, כי אנחנו זוכרים את סטייל פיונטק, שהתחיל במילן גם, במלא מלא גולים, אבל אז נפל ולא, ומשהו קרה שם, אבל דושן ולחוביץ' הוא באמת שחקן מצוין, שיכול להגיע למילן, גם עוד שחקן שהוא, בגלל כל הקיצוצים שהולכים להיות בנאפולי, כנראה ברמת שכר, אז יש דיבור על לורנצו אינסיניה שהגיע למילן, הקפטן של נאפולי. האמת, יכול להגיד לך, אם אתה הכאן הולך, בכיף הייתי מביא את אינסיניה. אני חושב שהוא אמנם סמל נפולטני מאוד מאוד מזוהה והכל, אבל אם הוא יסכים לבוא, קהל של מילן יקבל אותו בצורה מאוד מאוד חמה, כי הוא שחקן נשמה אמיתי.
לא, הוא כישרון, יש לו עוד כמה שנים לתת, למרות שהוא...
הוא בן 29, הוא לא צעיר, זה נכון. לגילי ה-30
פלוס, אבל...
29, בסדר, שלוש שנים טובות יכול לתת.
זה כאילו מתחילים לחשוב קדימה כבר, שמגיעים לגיל 30, אז כבר מתחילים לחשוב על שחקנים, זה גם מרטנס, היה לו אותו סיפור דומה.
אני חושב שדווקא השנים האחרונות מראות לנו שיש שחקנים שהם... שוב, אני אומר, הוא עוד לא בן 30, כן, הוא בן 29.
בסדר, הוא תכף
יש. יש עוד הרבה, יש עוד, בסדר, שלוש שנים טובות הוא עוד יכול לתת, לגמרי, בליגה האיטלקית, אין שום בעיה עם זה, ממש.
טוב, בוא נדבר על יובנטוס שעדיין בעונה מוזרה והזויה, עם לא מעט בעיות, כל מיני מלבד השחקנים וההדחה מליגת אלופות, גם קולות שמגיעים מלמעלה, רוצים להחזיר את מרוטה, רוצים למכור את רונלדו, להשאיר את רונלדו, כל מיני חישובים כאלה ואחרים, מי יממן לעונה הבאה. בכלל מה עובר על הקבוצה הזאת, ויש לה גם, אתה יודע, גם היא פתאום מוצאת את עצמה בקרב... אתה יודע שהיא לא במי מנוחות, שהיא צריכה להיות בטופ 4 אחד משמע, היא צריכה להילחם כל משחק.
נגיד לך משהו, לגבי יובה, אני די בטוח שהיא תהיה בין 4 הראשונות.
אתה רגוע.
אני רגוע בשבילי, מה אכפת לי? זאת לא הקבוצה שאני אוהד. אבל היא כן צריכה להיות מה שנקרא on edge, צריכה לשים לב לדברים, כי לה יש את לוז המשחקים היותר קשוח מבין הקבוצות, יחסית. זאת אומרת, היא צריכה לפגוש את כולן, את כולן היא צריכה לפגוש, את אטלנטה, את מילן ואת אינטר, את כל ארבע הראשונות. מה שכן, ראית, אבל אתה יודע, אחרי הטקו נגד טורינו, שהיה המון רעש, וזה בא גם אחרי הפסד לבנבנטו, היה הרבה רעש ביובנטוס, והוא עדיין קיים קצת. אבל אז בא הניצחון על נאפולי, במשחק עם, מה שנקרא, משחק עם הגב לקיר, הוא היה באמת משהו משחק קריטי לקבוצה, כי אם היא הייתה מפסידה אותו, היא הייתה, או, אגב, גם טקו, היא הייתה יורדת מהארבע הראשונות, וזה היה עושה בלגן מאוד מאוד גדול בקבוצה הזאת, להיות בסיטואציה הזאת. אבל במשחק האחרון נגד גנוע, היה, יובנטוס הייתה טובה, היא שלטה לגמרי מהרגע הראשון במשחק, אמנם קריסטיאנו רונלדו לא כבש, והיה אולי קצת עצבני על הדבר הזה, אבל קולוסבסקי סוף סוף שם כדור ברשת, וראית את מורטה ומקניק שעושה שינוי כל פעם שהוא נכנס.
אבל היא עדיין לא ביכולת, היא לא ביכולת משכנעת, היא לא...
טרבלסי היא לא תהיה ביכולת משכנעת, לא תראה אותה באמת ביכולת נגדכם, במשחק נגדכם, בגביע, ב-2-1 הם היו טובים, ממש, אבל לא, אני לא רואה את יובנטוס בא ועושה הצגה של, 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 של מה, שאת, מה שאינטר עשתה ליובה ב-3-0. אני לא רואה את זה קורה. יובה תנצח את המשחקים שלה, פשוט ככה. אולי נגד הקטנות באמת היא יכולה להיראות קצת יותר טוב. אבל לא תראה איזה שהן הצגות מטורפות של שליטה ב-100% במגרש, ולא נראה לי, כי לא מפחדים. כי לא, לדעתי פשוט יובה איבדה קצת העונה הזאת מההרתעה שלה, כי גם יש שחקנים שהם פחות טובים יחסית, וגם היא ההרתעה של יובה, היא קצת פחות, פחות קטלנית, נאמר לזה כך. תשמע, אתה מסתכל על יובה, היה לה תחילת עונה לא רעה בכלל מכל הנושא של ספיגות שערים, ממש, היא הייתה עם הגנה נהדרת, אבל אז משהו קרה, ופתאום היא כבר ספגה 27 שערים, שזה עדיין נמוך, אבל זה כמו אינטר במספר הזה, אבל זה כל הגולים באים לאחרונה.
יש להם גם... סיטואציה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, עם נקודה ממילאן ושלוש נקודות מנאפולי, שדרך אגב, גם את לאציו לא כל כך הייתי מניח בצד, כי גם ללאציו יש משחק חסר, ואז אם ינצחת אותו, אז גם אם 58 נקודות, ובכלל היא גם נכנסת לתמונה חזק. אולי רומא, אני לא יודע מה קורה עם הקבוצה הזאת, אבל היא הקבוצה הכי לא יציבה ומאוזנת שיש בליגה, אבל יובנטוס, אם, כמו שהיא עשתה תיקו נגד טורינו, וכמו הסנסציה של בנבנטו, קבוצות אחרות שהם לא דרג כזה נמוך, אתה יודע, ססואלו שיש לך וכאלה, יכולות להגיד, אוקיי, אנחנו מסתכלים להם בלבן שבעיניים, וניקח את זה עד הסוף, ויובנטוס, כמו שאתה אומר, אתה רואה אותם בטופ 4, אני מקווה בשבילם שהם לא יחשבו שזה כאילו כבר בכיס שלהם, כאילו שהם סומכים על רונלדו, וסומכים על דיבלה שחזר, וסומכים על...
הסיפור עם רונלדו, אבל הוא ענק בימים האלה, כי היה בעצם מישהו, אנשים שרצו לקנוס אותו, כי מה שקרה בסוף המשחק נגד גנוע, זה ש... אחד מהמביאי כדורים, פשוט ניגש אליו ורצה את החולצה שלו, אז היה נראה כאילו קריסטיאנו רונלדו זורק את החולצה של יובה בעצבים משהו, פתאום באיזה בזיק של תמונה כזאת בטלוויזיה. אז שאלו אותו, מה, הוא עצבני? איך הוא זורק את החולצה? זה לא יפה, החולצה של יובנטוס ככה לזלזל בה. ואז יצא ההסבר הרשמי שהוא תכלס נתן את החולצה שלו לילד שמביא כדורים של יובנטוס. אבל זה גרר גם איזשהו אסקלציה קטנה, כי למה? כי לפי פרוטוקול הקורונה, אסור למביאי הכדורים להתקרב לשחקנים בכלל. הרי הם לא מחוסנים, זה שחקנים בגיל 12-13 בגילאים האלה. אז זה גם גרר איזשהו עניין, שמה הוא נותן את החולצה שלו, וגם הילד, מה אתה מתקרב. אז בואו נקווה שאת הילד יעזבו ואף אחד לא יעניש אותו, אבל קריסטיאנו צריך לשים לב יותר לדברים האלה.
תראה, מי שבטוח מקנה בילד הזה זה גוסנס.
זה כן לגמרי. תשמע, קריסטיאנו רונלדו הוא עושה את שלו העונה הזאת, נכון שיש כמה רגעים במשחקים שלפעמים הוא נעלם לגמרי ואתה לא רואה אותו, ולפעמים זה סך משחקים שהם קצת יותר מכריעים, אבל מבחינת כמות השערים שלו, הוא ממשיך לעשות את שלו, הבן אדם נותן עבודה, הוא מלך השערים של הליגה, 25 כיבושים, כן? במקום הזה הוא בסדר.
דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, וגם אני רואה את השיח הזה ברשת, שהרבה אנשים אומרים נכון, למרות כל הנתונים שיש לו ושערים ובישולים, עדיין היינו מעדיפים למכור אותו, כי יש משהו שתוקע את הקבוצה בזה שרונלדו נמצא. זו אחת הטענות.
אני מסכים עם הדבר הזה שיכול להיות שיובה באמת צריכה אחרי עונה כזאת, שהיא כרגע עונת כישלון, אולי תזכה בגביע, זו נחמה מסוימת, אבל זו עונת כישלון מאוד גדולה. אני חושב שיובה, לדעתי כן צריכה להגיד לרונלדו להתראות, כי היא יכולה להרוויח עליו איזה 20 מיליון, ולדעתי גם יש קבוצות שרוצות, ישמחו לקנות אותו. אתה יודע, הדיבור כרגע, לפחות ברשתות סוכניות ידיעות כאלה ואחרות, זה שאולי דווקא פריס סן ז'רמן תיקח את קריסטיאנו רונלדו, כי קיליאן אמבפה כנראה עובר לריאל מדריד, ומי שיגיע בצד השני זה שניים, גם מויסה קן שיחזור ליובנטוס, בדיל מסוים, כי גם אברטון מעורבת פה, הוא עדיין שייך לה, אבל גם, שים לי עוד שם, אתה מכיר אותו טוב, מאורו איקרדי, מאורו איקרדי לגמרי, ונזכיר שיובה רדפה אחרי מאורו איקרדי איזו תקופה, היא רצתה אותו אצלה, ועד היום הילדים עם וונדנארה נמצאים באיטליה.
תראה, לא רוצה לחשוב על הסיטואציה הזאת שהוא יהיה בימדי יובנטוס, למרות הכל. אני מקווה, תראה, אני יכול להגיד לך שהשנים בפריז מצד אחד לא...
לא, הוא לא טוב, הוא לא מספיק.
לא עזרו לו עם הקריירה, בכלל לא.
אל תשכח שהיו לו פציעות, היה לו קורונה.
נכון, זה גם פציעות, אבל למרות שנראה שהוא אוהב את הקבוצה והוא די מחובר אליה, אבל זה לא אותו חלוץ שהיה באינטר. אני לא יודע כמה גם, תשמע, גם הוא... עולה עם השנים, לא יודע בכמה יביאו אותו, ומה שכן, אם רונלדו יעזור, זה ישחרר להם הרבה מאוד כסף, גם מבחינת מסכורות וגם מבחינת, אתה יודע, של להכניס עוד קצת ממה שאפשר עוד לנצל בגילו, אבל לא יודע כמה איקרדי, כי לא יודע, השאלה מה יעשו עם דיבאלה, ויש לך גם את מורטה שעכשיו...
לא, מה קשור? קודם כל מורטה מושאל, אז אתה צריך לקחת...
לא, אני אומר, לדבר. אבל אם... בסדר, אני אומר, אם ירצו, בסופו של דבר, אם ירצו את מורטה, ודיבאלה יישאר...
אבל רגע, שנייה, בוא נעצור, מה הבעיה שאיקרדי ומורטה ישחקו ביחד? איקרדי הוא תשע אמיתי, מורטה הוא לא תשע אמיתי.
זה לא עניין של בעיה.
אני חושב שדווקא יובה הגיע הזמן שבאמת יהיו לה כבר יותר מחלוץ אחד בסגל.
אבל זה לא, לפני שנייה אמרת שגם מויסה כן צריך להגיע, אז אני אומר, אני לא יודע כמה הם יקחו. בסדר, אז אתה יודע, יש פה הרבה שיקולים.
לפי מה שפירלו תמיד דיבר, הוא תמיד רצה לשחק עם 4-3-3 אמיתי, אז אתה יודע, זה איקרדי, מורטה, קיאזה, יש עוד שחקנים כגיבוי כמובן, ומשחקים קצת יותר מאחורה, נראה לי שזה יכול להיות מצוין עבור יובה, מויסה קן יהיה מהספסל, אין מה לעשות, קולוסבסקי שנמצא שם, אתה יודע, לדעתי ברנרדסקי יעזוב את יובנטוס בסיום העונה הזאת, אז יתפנה שם במקום
אחד.
כן, מה יש לו לחפש שם? הוא לא באמת משחק, לא באמת תופסים, הוא לא באמת מצליח מה שנקרא, לפרוץ קדימה. אין לו מה להישאר שם. אגב, היה גם דיבור לגביו, לגבי מילן. מקווה שלא יאספו את כל השאריות מסביב.
כל העסקאות האלה, תן לי, אני אתן לך והכל וזה. בסדר, אתה יודע, אני חושב כאילו גם צריך לראות מה קורה מבחינת כל ה... אם מחזירים קהל ואז נכנס כסף, או מנויים, או דברים כאלה, או לא.
הזכרת את זה, טוב שהזכרת, נכון. לא יודע איך לא פתחתי עם זה.
כל עניין של קיץ, כן, נכון.
בוא נגיד תודה רבה, בוא נגיד בהצלחה לנבחרת איטליה, היא פוגשת את טורקיה במשחק הראשון של היורו בסטדיו אולימפיקו, וכיש אישור רשמי מהממשלה, יהיו 25% מתפוסת האצטדיון, עם קהל, וויפה יכולה להיות מרוצה, באזור ה-17-18 אלף איש, יוכלו להיכנס לאולימפיקו, לראות את נבחרת איטליה במשחק הראשון שלה, כמובן כולם יצטרכו להיות לדעתי מחוסנים. עם איזשהו סוג של בדיקות ותו ירוק מסוים, לדעתי אזרחים זרים לא יוכלו להיות.
שאלה אבל מה יהיה עם הליגה, האם אנחנו נראה קהל עוד בליגה?
מדברים על החזרה די מיידית במחזורים הקרובים אולי כבר, במחזור הבא, אולי אחרי זה מדברים על החזרה של 1,000 איש, 1,000 קהל כרגע, כמו שכבר היה לנו את הזוכר, זה לא הרבה, אבל זה משהו, ולקראת המחזורים האחרונים, השני המחזורים האחרונים, גם לתת 25% קהל. כי איטליה, המספרים שלה קצת, לא נגיד שהם באמת ירדו באיטליה מבחינת הקורונה, אבל הם עושים שם עבודה לא רעה יחסית. העניין הוא זה החיסונים, שהם די נדפקו, כל מי שנמצא כרגע באיחוד האירופי. לא, באיחוד האירופי. האיחוד האירופי לא מצליח להביא חיסונים לכולם ולחלק את זה כמו שצריך.
כן, אני מקווה שלפחות יהיה קהל לקראת סוף העונה, למה זה, יש משחקים גדולים וזה מוסיף, גם אם זה 1,000 או 2,000, כמו שראינו נניח בארץ עם 5,000, זה משמעותי בצורה גרנדיוזית לדעתי, אתה שומע קהל אמיתי, אתה חוזר קצת לאמוציות.
5,000 בארץ זה כבר, זה משמעותי לגמרי, 5,000 יש נכון, גם עוד שזה
גם
אולי...
גם אם תביא 5,000 לדעתי לאצטדיון של 40,000 באיטליה, לא מדבר לך על הסנסירו ו...
גם בסנסירו 5,000, כשהם בקומות למטה, זה לא רע, זה לא רע.
זה לא רע, קודם כל הלוואי, ולך תדע, אולי יהיו עדים...
אני לא חושב, אני לא חושב שיהיה 5,000, לא מדובר על זה. מדובר על 1,000 זה משהו.
אני אומר, בוא נתחיל בלראות עדים ביציא. אני לא אכפת לי כמה שתחילו...
סגרתי. בינתיים אנחנו רואים אותם מחוץ ליציא.
טוב, נאפולי, ככה נסכם את העניין שלה, גם היא לקראת סדרת משחקים מאוד, אתה יודע, לא פשוטה בכלל, פוגשת את אינטר, על אינטר אני לא, זה לא שאני לא רוצה לדבר, כמו שאני, אתה יודע...
לא,
זה...
אתה יודע מה על אינטר? אתה יודע מה, בוא נעשה על אינטר קודם, תן את הכבוד, ואז ניתן על נאפולי. אינטר, קודם כל, לא משכנעת. מנצחת, אבל לא משכנעת. אבל ממש לא משכנעת. והיא פוגשת את נאפולי בסוף השבוע הקרוב ביום ראשון. אבל ממש לא משכנעת. זאת אומרת, במשחק האחרון נגד קליארי אינטר, אני בטוח שלך בתור האוהד של אינטר, היה לך כאב בחזה, כי אנדנוביץ' נתן שם כמה הצלות לקראת סוף משחק. אדירות, אדירות, השאיר לכם את הניצחון בכיס.
לא, אבל תשמע, גם לפני הגול של דרמיאן, שדרך אגב עושה עבודה מאוד טובה, הכמות המצבים והפספוסים האלה, החמצות, אתה יודע, אלקסיס מגיע למצב, הם לא מוסרים, חכימי מגיע למצב, כאילו, אתה רואה שזה לא שיש להם משקולות על הרגליים, יש להם טנקים על הרגליים, והם ממש מנסים, אתה יודע, לגמור את המשחק מהר, ואז נכנסים לסטרס, איך אנחנו, וכל הזדמנות נראית לך כאילו כמו איזה, לא יודע, פיגוע שעכשיו, אין, חטפנו גול, קשה יהיה לחזור מזה, וכבר רואים שחורות. אתה יודע, אתה רואה את קונטה לפעמים, סוף המשחק משתגע מאושר, וגם הוא התראיין על זה באחד הרעיונות שלו שם בתקשורת האיטלקית, ביקרו אותו, אמרו לו כאילו, אתה יודע, הכדורי שלך לא יפה, אז הוא אמר להם, בסוף עונה, נלך למכון יופי. בוא נתחיל לנצח משחק, ונסתכל על זה ככה. אני דרך אגב, בגישה הזאת, אני לא מצפה כרגע לכדורגל גדול. מה שהדבר הכי שאני שמח ממנו זה שלראשונה, נדמה לי, במחזור הקרוב, כל הסגל קשיר. כולם, וסינו חזר, וסנסי נתן דקות, ופתאום אתה רואה אמברוסיו חוזר, ואתה יודע, כל השחקנים שהיו פצועים, לא 100%, כן, וזה, נמצאים, וזה נותן לך אופציות כאלה ואחרות. אם אנחנו עוברים, ככה אני כל הזמן אמרתי לך, עושים חישובים וחישובים, מבחינת אינטר, אם אתה עובר את המשחק נגד נאפולי, יש לך כביכול רשימת משחקים, אני לא אומר קלים, כי אין דבר כזה יותר.
לא, בוא נגיד שאתה יכול להגיד...
משחקים מוכרים מאוד על הנייר.
מה שאתה מתכוון להגיד זה שיש לך, ניתן למאזינים שם, עברת את נאפולי, יש לך את... אגב, ניצחתם את נאפולי לא מזמן גם, לדעתי, נכון? עשיתם את זה. כן.
זה היה בא... ניצחנו אותם בסיבוב הקודם, אבל זה היה משחק שהוא היה... דעות לפה ולפה איך היה אמור להיגמר, כי זו לא הייתה יכולת טוב.
אבל בוא ניתן את זה, עברתם את נאפולי, יש לכם את ספציה, הלאס ורונה, קרוטונה, שזה משחקים תכלס קלים, ואת סמפדוריה. וזה בעצם המשחקים שאם תנצחו אותם, אתם מגיעים לסוף עונה, לשלושה מחזורים אחרונים, כבר כאלופים. מה שאומר, שתגיעו למשחק נגד רומא, הקצת יותר קשוח, ולמשחק נגד יובנטוס, הבאמת יותר קשוח, כאלופים כבר, ואז אתם יכולים לעשות עונה אדירה לעצמכם, וגם לחגוג אליפות, וגם אולי להוריד את יובנטוס מארבע הראשונות, ונראה לי שזה יהיה דאבל עבור אינטר העונה הזאת, לא?
אם זה יקרה, אתה יודע, יצטרכו לאשר בממשלה יותר מ-5,000 אוהדים ברחובות ובייצים.
יש זה... משאל לך שאלה אמיתית, אם הבטחתם את האליפות, וגם הרוצאתם, חגגתם אליפות, והוצאתם אחרי זה את יובנטוס מארבע הראשונות, איפה יבוא יותר קהל לחגוג?
שאלה קשה, אתה יודע, שאלה קשה לדעתי בהוצאה של יובנטוס מליגת האלופות.
אני יכול להגיד לך, בתור אוהד מילאן של השנים האחרונות, שלא רואה הצלחות ולא רואה את הקבוצה שלו באלופות, או מתקרבת בכלל לשם מה שהיה עד עכשיו, לפעמים שמחה לאוהד היא כל כך שמחה, שזה מדהים עד כמה אתה יכול לחיות רק ממנה.
זה לגמרי. בגלל זה אני אומר שכל החישובים האלה, אתה יודע, שאלה אנחנו לוקחים את זה, ואני גם, כמו שאמרת, משחק נגד קליארי לא היה אמור להיות כזה קשה, וזה היה בסך הכל 1-0, אבל זה משחקים שאתה יודע שאינטר צריכה להוריד ממנה עשור שלם של קבוצה שלא הייתה עוברת את זה לפני. יש ביקורות על קונטה, יש ביקורות על סגנון משחק, אבל אני אומר, תן לי, תיקח את התואר ואחר כך נדון, אבל בינתיים תיקח, ויש לך עוד לפחות 4-5 משחקים לעשות את זה, בהנחה שהכל זורם לפי התוכניות ולא יהיה מצבים שלא עלינו נאלץ להיעלם לכמה שנים טובות. לא, אבל אני באמת מקווה שזה מה שיהיה.
אני מסכים איתך בעניין הזה שצריך לקחת קודם כל את התואר, אבל צריך גם להיראות קצת יותר טוב. אני חושב שאינטר גם בסיטואציה הזאת כבר עכשיו מתחילה להבין מה היא רוצה לעונה הבאה קצת להביא, אולי לחזק, אולי לשפצר, לראות מה יכולה לשחרר גם, זה לאט לאט צריך להתגבש לו, זה העניין. אנטוניו קסאנו אבל ירד על אינטר חבל על הזמן, בגלל היכולת הלא טובה שלה, אבל נראה לי שהוא היה שמח להיות איתה, ולזכות איתה באליפות.
כן, נחזור לנאפולי, ומה שאנחנו חושבים לגבי הטופ 4, למרות ההפסד ליובנטוס, היא דווקא די במומנטום חיובי,
מה זה חיובי? חוץ מהפסד, תוציא את הפסד ליובנטוס עם חמישה ניצחונות, עם, היא לא הפסידה כבר
נכון,
שמונה,
נכון.
תשעה משחקים חוץ מזה, כן?
רגע, רגע, נכון, אבל צריך לדבר רגע על העניין של היכולת, יש להם יכולת קשה, יכולת לא טובה, המשחק נגד קרוטוני היה, אתה יודע, מטורף בתנודות שלו, מהובלה, ואז פתאום זה נהיה כמעט משחק שאיבדו בו נקודות, דברים שלוקח להם הרבה מאוד זמן, גם נגד סמדוריה זה לא היה ניצחון חלק כמו שמצפים, אבל הם עדיין מנצחים, זאת אומרת, הם משאירים את עצמם בתמונה, ונדמה שאיפשהו הם יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, היריבה הישירה שלהם יכולה להיות אטלנטה, אבל קבוצה מול קבוצה, לא יודע. יש להם, אני חושב שהם כן יכולים לעשות את זה, אני רק לא יודע...
העניין הוא מה הם הולכים לעשות במשחקים הבאים שלהם, מה שנקרא, במשחקים הקשוחים, כי יש להם עכשיו את אינטר, ויש להם אחרי זה את לאציו, ואז טורינו, שנלחמת למטה בתחתית, ובאמת, כמו קליירי, והיא גם צריכה לפגוש עוד את קליירי, אחרי זה, האמת, וואו, קרוס מטורינו, תשמע, יש לה עכשיו פה ארבעה משחקים, של כל משחק הוא יהיה מלחמת עולם, כי נגד אינטר זה מלחמת עולם, נגד לאציו בטוח, מה שנקרא יריבה ישירה, ואז טורינו וקליירי ששתיהן בתוך התחתית בצורה מאוד מאוד קשה, ואחרי זה, זה כבר ספציה, אודינזה, פיורנטינה, וורונה. היא יכולה להגיע לשם עם איזשהו מומנטום אולי קצת יותר טוב, אבל עכשיו, ארבעה משחקים לגטוזו, כולל מחזור אמצע שבוע, שכל אחד מהם זה טרפת יהיה.
טוב, רגע לפני סיום, בוא נזרוק רגע את האימורים שלך, לקראת המחזור הקרוב והמשוגע שיש. מה דעתך, מה יהיה בין אינטר לנפולי?
אינטר ונפולי, אני חושב שהמשחק הזה באצטדיון דייגו מרדונה, אז נראה לי ששם הולך זה יהיה איקס. הנה, אינטר תעצר מבחינת רצף הניצחונות שלה.
או, הנה, ויובנטוס אטלנטה, או שיותר נכון, אטלנטה את יובנטוס.
גם פה אני לא רואה את יובה מנצחת. עוד איקס.
וואו. כן. וואו. זה יהיה מעניין להגיע למשחק אחרי שיובה לא תנצח. ומילן גנואה.
פה... ממתי אתה מבקש ממני אימור על הקבוצה שלי?
אני רוצה שאתה אומר על הקבוצה שלך, אתה יודע למה? כי אם חלילה זה לא נגמר בניצחון, הלחץ רק הולך וגדל.
אני מאוד מקווה שמילן תנצח את המשחק שלה, למרות הבעייתיות של מילן זה הבית שלה, גם המשחק הזה בסנסירו, ומילן לא מצליחה לקחת נקודות בבית שלה, לא מצליחה לנצח בסנסירו, וזה כבר נהיה נורא והיום. אני אספור לך את המשחקים. 1, 2, 3, 4, 5, 6 משחקים ללא ניצחון.
שזה מפתיע דווקא, אתה יודע.
בכל המסגרות, אגב.
כן, מפתיע דווקא, שמילן לא מצליחה לנצח בסנסירו, כי זה די מגרש שהיה בסיבוב הראשון לפחות. הם ניצחו שם לא פעם ולא פעמיים, והיה נראה
לא, שכאילו... טרבלסי, בסיבוב הראשון חגגתי אליפות כבר כמעט, לא?
לא, אתה יודע.
מה, היינו, היינו בפלוס 5, אני תמיד אמרתי לך שזה לא באמת נכון, אבל היינו בפלוס 5. כן, מילן נכון. העונה הזאת הייתה בפלוס 5.
טוב, תשמע, אני לא אוהב, זה אני יודע מה זה להיות בצד הזה שכל הזמן מפחד לאבד את, את המטרה שלו העונה. אני מאוד, מאוד מקווה בשבילך שזה לא ייגמר במיליות מקום ראשון עם יתרון 5 נקודות למלחמה במחזור האחרון על הנקודה הזאת שתכניס אותך לליגת אלופות. למה? זה לחצים שאי אפשר לעמוד בהם. מניסיון, מניסיון.
תדע לך שכבר עכשיו כל משחק הוא לא כיף, הוא לא נעים, וזה לחץ לא נורמלי, וכשהמחצית השנייה אחרי שאיברה הורחק נגד פארמה, ושהם כבשו את השער, אמרתי, הנה, זה שוב הולך למקום הזה, שוב הולכים לאבד את הנקודות, לשבוע זוועה. אמרתי, רק לא זה, רק לא את ההסתבכות הכל כך מיותרת הזאת. למזל, זה נגמר עוד בתוצאה הנכונה. ומילה ניצחה את המשחק. אני מאוד מקווה שתהיה שם בתוך הארבע הגדולות. אני מאוד מקווה גם בשבילי, אפילו אמרתי את זה לבוסים שלי, אמרתי להם, אני אראה חלק מאולפן מהפאנל של ליגת אלופות, אמרתי להם, חבר'ה, בעונה הבאה, אם הם באלופות, אני לא עובד ביום שלה. יום אחר, ביום השני, אני תמיד עובד. זה, אתם תתנו לי לראות את המשחק בבית, כי אם אני אראה אותו כאן בתוך האולפנים, יש מצב שאני לא צריך לתפקד בצורה רגילה.
ועם הדברים האלה, פרק מספר 55 של סקואדרה בחגיגות עצמאות 73 למדינה. תודה רבה לך, אסף אקרמן.
צאו לחגוג, תהנו, תשמרו על עצמכם, אבל באמת מגיע לנו תקופה לא פשוטה. כנראה שביום ראשון גם הולכים להוריד את המסכות סוף סוף במקומות הפתוחים. תהנו מזה, זה כיף. פורצה, פורצה קלצ'ו איטליאנו.
סקואדרה. הפודקאסט של הליגה האיטלקית.